נצח, נצח.
לא, אני שואל.
נתיבות.
נתיבות.
היו מרוכזים כמו באתר אחד?
כן.
כמו ב...
כן, אותו מקום.
אתה יכול לתת לי את הלינק? אני אשלח לך אימייל.
אוקיי, זה אותו מקום כמעט.
זה אותו? זה אותו? לא,
כמעט.
כמעט, אבל תשלח, אני אשלח.
כן, אז אנחנו התחלנו את הפרק הראשון. אני אמשיך מהמקום שאליו הגענו. זה בעמודה הימנית, בעמוד הראשון, בעמודה הימנית למטה. ומפני שהתורה היא סדר כל העולם, כמו שהוא כבר הסביר, כן? שהיה מביט בתורה, הנה כאן, ומפני, שורה האחרונה, ומפני שהתורה היא סדר כל העולם. כל דבר שהוא מסודר הוא דבר אחד מקושר. זאת אומרת, כשאתה מדבר על סדר, אתה מדבר על קשר. מה פירוש סדר? סדר הפירוש הוא כל דבר נמצא במקום שלו ביחס לדברים אחרים. אז כשאתה מדבר על סדר, אתה מדבר על קשר. כן? כל דבר שהוא מסודר הוא דבר אחד מקושר. כמו שהיא התורה היא סדר אחד, כי התורה אחת היא. זאת אומרת, זה למעשה, הוא חזרה על אותה משפט. כיוון שהתורה היא אחת, כן? זאת אומרת, מה פירוש היא אחת? יש בה 613 מצוות, יש בה כל מיני גילויים, אבל לגילויים האלה יש איזשהו קשר ביניהם, כן? אנחנו אומרים, התורה היא סדר העולם, אבל היא לא, אם היא צריכה להיות סדר העולם, היא ודאי סדר של עצמה. זאת אומרת, היא מסודרת. היא הרי צריכה להיות ניתן דוגמה. זה לא דוגמה שאני נותן, זה דוגמה שהמדרש נותן. המדרש אומר שכשהקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה הוא ברא את העולם, אז המדרש מעריך לבאר שהתורה היא כמו תוכנית אדריכלית של העולם.
תוכנית בנייה.
תוכנית בנייה. כן, העולם נבנה על פיה, מותאם אליה. אז כמו כל תוכנית אדריכלית, היא סדר לבניין, אבל ברור שהיא מסודרת לעצמה. אתה רואה סדר בתוכנית, אתה רואה שיש קשר. זה תוכנית אדריכלית של בניין. זה מה שהוא אומר. כמו שהיא התורה היא סדר אחד, כי התורה היא, התורה אחת היא. ולכך אמרו במסכת אבות, פרק ה', בעשרה מאמרות נברא העולם. שואלת המשנה, ולא במאמר אחד יכול להיברות. ומה תלמוד לומר? זאת אומרת, מה פירוש מה תלמוד לומר? למה הוא נברא בעשרה מאמרות? ולא במאמר אחד יכול להיברות. ומה תלמוד לומר? לתת שכר טוב לצדיקים שמקיימים את העולם שנברא בעשרה מאמרות, ולפרוע, זאת אומרת ששם המשנה כתוב ולהיפרע, ולהיפרע מן הרשעים שמחריבים את העולם שנברא בעשרה מאמרות. נו, זה לשון המשנה. אז נראה עכשיו איך הוא מסביר את המשנה. אז הוא אומר כך, ואין הפירוש שלכך נברא בעשרה מאמרות, אף שהיה יכול לברותו במאמר אחד, כדי לתת עונש לרשעים. כי דבר זה אין הדעת נותן. הפירוש הוא, אני מבין שהוא רוצה לומר, שלהבין את המשנה הזאת כפשוטה אי אפשר. מה הכוונה? מה? בגלל שהיא נבראה בעשרה מאמרות, בגלל זה הרשעים שמתנהגים לא טוב, זה מגדיל את החטא? מה אין הפקמינה? מה ההבדל? בין אם זה מאמר אחד או עשרה מאמרות, לא ברור. אבל הפירוש הוא כך. כי מספר עשרה מורה על דבר שיש בו ריבוי. ידוע, יש יחידות ויש עשרות. כן? אז מספר עשרה מורה על דבר שיש בו ריבוי. אבל זה מצד אחד ריבוי, אבל מצד שני הוא כלל אחד מקושר, כי כך הם עשרה. עד תשעה מספר הפרטי, שכל אחד מחולק לעצמו. אבל עשרה הוא מספר כללי, שהכל הוא אחד מקושר. זאת אומרת, המספר עשר, הוא אומר כך, מה זה עשר? זאת אומרת, אחד זה אחד לעצמו. שניים, כשיש, יש בו, אנחנו מדברים על בודדים ומדברים על הסירייה. ברגע שהם הסירייה, אז הם כבר יחידה אחת שהיא כלולה בעשר. זאת אומרת, יש פה פרטים, אבל הפרטים האלה נכללים ביחידה אחת גדולה. אז מה הכוונה של המשנה? אז הוא אומר כך, כי עד תשע, עד תת, מספר הפרטי שכל אחד מחולק לעצמו. יחידות. אבל עשרה הוא מספר כללי שהכל הוא אחד מקושר, ולכך היוד מורה על מספר עשרה. הוא אומר, לא לחינם האות יוד בעברית היא כנגד המספר עשר. מדוע? היוד היא עוד קטנה. היוד היא קטנה. מה הכוונה קטנה? הוא אומר, עד שאין לחלוק היוד לשניים, לקטנותה. זאת אומרת, למשל, אותיות אחרות, את האלף, אתה יכול לחלק לשלושה חלקים. יש לה קו עליון, קו אמצעי וקו תחתון. בית, אתה יכול לחלק את הבית לשלושה חלקים. נכון, יש גג, יש וו, כן? ויש יש קו מעונך. האותיות בדרך כלל הן מתחלקות. היוד היא האות הפחות מתחלקת. קו אחד קטן, זה מה שהוא אומר. לכך היוד מורה על מספר עשרה, כי היוד היא קטנה, שאין לחלוק היוד לשניים לקטנותה, שהיא כמו נקודה אחת. אז מה המשמעות של הדברים? אז הוא אומר, זה לא סתם. הוא מורה לך כי עשרה הם מסודרים יחד עד שהם כמו דבר אחד. זאת אומרת, יש פה מצד אחד עשר, יש בו מצד אחד ריבוי של פרטים, אבל הריבוי של הפרטים הזה הוא ריבוי פרטים מסודר. יש למה אנחנו קוראים סדר? זה מה שהוא אומר. יש פה איזה דבר שכולל אותם יחד, מאחד אותם. המספר 10 הוא מאחד יחידות, יחידות בודדות, והוא מצרף אותם ליחידה אחת. יחידה אחת שהיא הסירייה. היא הופכת להיות יחידה לעצמה. היא יחידה שיש בה פרטים, אבל הפרטים האלה הם כלולים ב... ב, ב, ב יש איזשהו... יש איזשהו... אני לא אגיד מכנה משותף, אבל יש איזשהו דבר שכולל אותם יחד. אז, 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 כי היוד היא קטנה, עד שאין לחלוק היוד לשניים לקטנותה שהיא כמו נקודה קטנה.
הוא... לחלוק לשניים.
לחלוק לשניים, הכוונה, יוד,
בשני יחידות, הכוונה.
היוד היא האות הקטנה ביותר. אין אות יותר קטנה ממנה. היוד היא האות הקטנה ביותר. ורוצה לומר יותר מזה, לא רק שהיא קטנה, היא גם לא נחלקת. ומה פירושי לא נחלקת? הרי אנחנו מדברים מצד אחד על עשר כמספר שמתחלק. אבל הוא אומר, לא לחינם היוד היא עומדת כנגד מספר העשר, שמספר העשר מצד אחד יש בו יחידות, אבל מצד שני, כל היחידות האלה כלולות, יש איזושהי נקודה שכוללת אותם יחד. הנקודה כוללת אותם, אז מצד אחד יש פה בודדים, אבל מצד שני, כל הבודדים האלה כלולים בדבר שכולל אותם יחד. העובדה שיש פה, מצד אחד העשר זה עשר, אבל מצד שני העשר זה עשירייה. זאת אומרת, זה כבר נבחן כיחידה עצמאית. עשר.
אז אפשר לחלוק אותה כיחידה.
מה?
כשאפשר לחלק אותה זה כנה ליחידה, זאת אומרת, כי היחידה היא הראשונה. אפשר לחלק אותה, הכוונה זה כיחידה אחת, זה הגוש הראשון.
כן, אבל לא בגלל שזה הגוש הראשון. זה נכון שזה הגוש הראשון.
זה אפשר לחלק אותה, כי אפשר לחלק.
לא, ודאי, עשר מתחלק, ודאי. אבל לא, אבל אני חושב שהוא רוצה להגיד...
כי זה הגוש הראשון, אז אפשר לחלק אותה.
לא. אני חושב שהוא רוצה לה... הוא לא רוצה... אני אראה את זה עוד פעם, אני אקרא את זה עוד פעם. ולכך היוד מורה על מספר עשרה. כי היוד היא קטנה עד שאין לחלוק היוד לשניים לקטנותה שהיא כמו נקודה אחת. הוא מורה לך כי עשרה הם מסודרים יחד עד שהם כמו דבר אחד. זאת אומרת, מצד אחד אמרנו הם יחידות, אבל מצד שני היחידות האלה מסודרות יחד עד שהם כמו דבר אחד. ולכך גם כן מספר עשרה הוא אחד במספר קטן, כי העשרה הם כלל אחד לגמרי. אני לא חושב שהוא רוצה להגיד שהמספר 10 הוא לגמרי כמו היוד, אבל הוא כן רוצה להגיד שבכוונה האות יוד היא עומדת כנגד ה-10 בנקודה הזאת שהיא באה לבטא שיש פה דבר, יש פה צד של כלל. כלל שהוא פרט. זאת אומרת, מצד אחד זה עשר, אבל מצד שני, העשר הזה זה יחידה, היא הופכת להיות יחידה לעצמה. מה פירוש יחידה לעצמה? מצד שני זה עשר, אבל מצד שני, העשר האלה הופכים להיות יחידה לעצמה. מה זה יחידה לעצמה? זה כמו שהוא אומר, מספר עשרה הוא אחד במספר קטן. מספר עשרה הוא אחד במספר קטן. הסירייה הראשונה. אז זאת אומרת, זה לא לגמרי שווה. כי לפי מה שהוא אמר, היוד לא מתחלקת, עשר כן מתחלק. אבל מה הוא כן רוצה לומר? העשר מצד אחד כולל בודדים, ומצד שני הבודדים האלה כלולים יחד בנקודה אחת. יש נקודה אחת שכוללת אותם. אז ועכשיו, מה הכולל? אז הוא אומר, כי העשרה עם כלל אחד לגמרי, הוא מורה זה כי העולם מסודר יחד עד שהעולם הוא אחד. כי סדר העולם היא התורה, שהיא סדר אחד לגמרי, כי התורה היא אחת. וכאשר הדבר הוא מקושר ומסודר יחד, אם אחד יוצא מן הסדר, דבר זה הוא ביטול הסדר לכל. זאת אומרת, ועכשיו הוא חוזר לביאור של המשנה. המשנה אומרת, ולא במאמר אחד יכול היה להיברות, אלא להיפרע מן הרשעים שמאבדים את העולם שנברא בעשרה מאמרות. אז מה הדגש על עשרה מאמרות? אמר המהר"ל, מה זה נפקמין? מה זה משנה אם זה עשרה מאמרות? עשרה מאמרות הפירוש הוא, העובדה שהעולם נברא בעשרה מאמרות אומרת שלעולם יש סדר. וכל הריבוי שישנו במציאות, יש לו מגמה אחת. זאת אומרת, יש במציאות אחדות. כן? יש פה במציאות אחדות, אחדות מסודרת. וברגע שיש דבר שיוצא מן הסדר, אז זה קלקול של כל האחדות. ולכן הוא אומר, לכן להיפרע מן הרשעים שמאבדים את העולם שנברא בעשרה מאמרות. הנקודה היא לא עשרה או אחד. הנקודה היא שהדגש הוא מושם על המספר עשרה, והמספר עשרה כמספר שמעיד על סדר. מספר שמעיד על סדר, זה מה שהוא אומר. סדר אחדותי. כשהאדם פוגם בסדר, אז
משל סדר, אנחנו יכולים להגיד גם בחמש יש סדר.
מה?
גם בחמש יש סדר.
לא, חמש זה בודדות. המספר חמש לא מעיד על סדר, זה מה שהוא אומר. המספר חמש לא מעיד על סדר. המספר חמש, חמש מה מעיד על סדר? המספר עשר, הוא אומר, הוא מעיד על סדר, מדוע? משום שמספר עשר זה מספר שכולל את כל היחידות והופך אותם ליחידה אחת.
מה שם, זה משמעות של סדר הרב זה אחדות?
סדר, לא, הוא אמר את המשפט הזה, הוא אמר, בכל סדר יש קשר. אין מושג של סדר בלי קשר. ברגע שאתה אומר שדברים מסודר, כשיש דבר מסודר, פירושו של דבר שהוא מקושר.
כי זהו, למשל, שולחן, כיסא.
נו. לא תגיד מסודר.
יש קשר, אבל מה הקשר לסדר?
מה?
אם אני אגיד שולחן, כיסא, טבע, לא יודע מה. יש קשר, אבל מה?
לא.
אבל מה זה סדר?
הוא אומר, כשאתה מדבר על דבר מסודר, פירושו של דבר, זה משהו, כשאתה מדבר על דבר מסודר, אתה מבחין בו סדר, פירושו של דבר שיש קשר בין הפרטים שבו. כשאתה מדבר על סדר ופרטים, יש פרטים שיש ביניהם סדר, כן? פירושו של דבר שאתה רואה קשר בין פרט לפרט. אתה מבין שאני אומר? ואתה רואה קשר בין פרט לפרט?
אני יכול... יש הרבה דברים במציאות שיש קשר ביניהם, אבל אני לא אומר שזה סדר, כי אני לא רואה שהיא מגמה מסוימת. השאלה אם זה סדר, זה כאילו גם קשר מגמתי, כאילו. כי הרב אמר את זה מקודם.
כן. עוד פעם. כשאתה מדבר על דבר מסודר, אני אפילו נדבר על תוכנית אדריכלית. אתה רואה תוכנית. יש פה תוכנית. לתוכנית הזאת יש כל מיני פרטים. אבל אתה רואה שהתוכנית הזאת מסודרת. פירושו של דבר שיש קשר בין כל הפרטים שלה. יש קשר בין כל הפרטים.
כן, אני יכול לקחת הרב, סתם, עמוד בטון, עמוד ברזל, קווי חשמל, קווי ביוב, קווי זה.
אז אם אין סדר, אם אין סדר, אין קשר.
אני יכול להגיד, יש קשר ביניהם.
מה?
אני יכול להגיד, יש קשר ביניהם, אבל זה לא מוביל אותי לשום מקום, לשום שהיא תחליט.
אני לא יודע, הוא מדבר על דברים, על עצמים, הוא מדבר כבר יותר על תוכן של חיים.
לא, אני מביא את זה כדוגמה.
לא, לא, הוא לא, הוא אמר משפט הפוך. לא, אני לא חושב שהוא אמר את המשפט הזה, הוא אמר, כל דבר מסודר הוא מקושר. זה המשפט שהוא אמר. כל דבר...
אין סדר בדבר אחד.
מה?
באחד אין סדר.
נכון, נכון.
זאת אומרת, על מנת שיש סדר, צריך להיות מספר של פריטים.
נכון, נכון. ועכשיו הוא אמר...
על מנת מספר פריטים שנותן להם שם של סדר, הוא מוצא את הקבוצה הראשונה בתור העשרות. זה האחד, האחד הראשון...
שנותן סדר, מאגד. זה מה שאמרתי.
שזאת הסדר הראשונה.
והוא אמר...
לכן אפשר לחלק אותו?
לא, לא, לא. הוא לא אמר שאפשר לחלק אותו. הוא אמר שהיוד לא מתחלקת, הוא לא אמר שהעשר לא מתחלק, הוא אמר שהיוד לא מתחלקת, היוד לא מתחלקת.
זה רק ברמז היוד.
נכון, נכון, היוד רומז, מה?
מה זה יוד לא מתחלק?
אמרתי, האות יוד היא נקודה. האות יוד היא נקודה. נקודה גם כן יוד. אם תעשה נקודה בספר תורה במקום האות יוד, גם כן יצא, יכול להיות שיצאנו ידי חובה. משום שהאות יוד היא נקודה. נקודה. גם בכתב, אנחנו עושים, נקודה. נקודה, אז זה לא מתחלק. אז הפנים, הוא אמר משפט כזה, הוא לא אמר שכל דבר שיש בו קשר הוא גם מסודר, הוא אמר מסודר הוא מקושר. כשאתה אומר על, על, אתה מדבר על פרטים מסודרים, אתה מדבר על קשר ביניהם. כשאתה מדבר על פרטים מסודרים, אתה מדבר על קשר ביניהם. אתה מבין? זה מה שהוא אמר, זה המשפט שהוא אמר.
אז אני יכול לקחת דברים שאפילו אין קשר ביניהם, למשל, כיסא שולחן, ברור שיש קשר ביניהם, אני יכול לקחת שולחן,
אז אני אומר, אתה מדבר על פרטים מסודרים, אתה מדבר על קשר שביניהם. כן, יש ביניהם קשר. לא שייך לומר שמסודרים בלי להגיד גם שיש ביניהם קשר. כן? יש משהו שקושר. מה הכוונה קשר? יש משהו שקושר אותם, שמחבר אותם. כן? נלך הלאה. אז עכשיו, אז מה הוא מסביר? להיפרע מן הרשעים, אז זה המשמעות של המשנה. המשנה אומרת, ולא במאמר אחד יכול היה להיברות, אלא להיפרע מן הרשעים שמאבדים את העולם שנברא בעשרה מאמרות. אז מה הכוונה? בעשרה מאמרות הכוונה היא, המספר 10 פה הוא מאוד משמעותי. בעשרה מאמרות רוצה המשנה לומר, כמו שהוא אומר, ברגע שיש יציאה מן הסדר, זה לא משנה אם היציאה היא גדולה או קטנה. זה כבר לא בסדר. הרסת את הסדר. בדיוק, זה כבר לא מסודר. גמרנו, כשיש אי סדר, אז אפילו אי סדר קטן, זה כבר אי סדר. זה כבר לא מסודר. כן, אז הוא אומר, וכאשר הדבר הוא מקושר ומסודר יחד, אם אחד יוצא מן הסדר, דבר זה הוא ביטול הסדר לכל. וכן כאשר מקיים הסדר, זאת אומרת, גם להפך, כאשר מקיים הסדר בדבר אחד, הוא קיום אל הכל. ולכך אמרו בעשרה מאמרות נברא העולם, כלומר, כי מה שהעולם נברא בעשרה מאמרות ולא נברא במאמר אחד, כי אם נברא במאמר אחד, לא היה מורה זה על סדר אחד מקושר יחד. כי מה שהיה נברא במאמר אחד, כל הנבראים המחולקים, היה זה מפני, ככתיב, הלא כה דברי, כאש נאום השם. דבריי. וכפטיש יבוצץ סלע. מה פטיש מתחלק לכמה ניצוצות, כך דבר השם מתחלק לכמה חלקים, ובעניין זה היה נברא העולם. ואם לא כך, איך היה כל העולם שבו דברים מחולקים נברא במאמר אחד? ואם כן, היה העולם מחולק כל דבר. זאת אומרת, הוא אומר ככה, הפירוש שהוא רוצה לומר, באמת העולם יכול להיברא באופן בסיסי, וזה מה שהמשנה אומרת, גם במאמר אחד. כמו שהוא אומר, הלא כל דברי כאש נאום השם, כפטיש יפוצץ צלע. זאת אומרת, אין לקדוש ברוך הוא מניעה לעשות את כל מה שיש כאן, באופן ששום דבר לא יתאים או לא יהיה מסודר עם דבר אחר. יהיו כל מה שיש כאן, אבל זה לא יהיה מסודר. והלא במאמר אחד יכול היה להיברות. אז למה נברא בעשרה מאמרות? נברא בעשרה מאמרות כדי לומר שיש פה סדר. יש פה, זה לא נברא, זאת אומרת, כל מה שנברא, הפירוש הוא ככה, באמת, דיברנו על זה בנצח ישראל בהתחלה, באמת בעולם יש ריבוי של גוונים, יש ריבוי של יצורים, ריבוי של גוונים, ריבוי של צורות, ריבוי בלי סוף, אין סופי, של כל מיני דברים, אבל לכל הדברים האלה יש מגמה. לכל הדברים האלה יש סדר, הם מסודרים, הם מקושרים יחד. כי באמת יכול היה להיות לא כך, יכול היה להיות לא כך, בלי סדר, יכול היה להיברם בלי סדר. זה מה שהוא אומר, כפטיש יפוצץ סלע, כשפטיש מפוצץ סלע, אז הסלע מתחלק לחלקים, וכל מיני חלקים, כן? יש סדר לחלקים האלה? מה פתאום? לא חייב להיות סדר, כן? ואם כן היה עולם מחולק כל דבר לעצמו, ואתה שנברא בעשרה מאמרות אשר מספר עשרה מורה שהעולם הוא אחד, מסודר ומקושר יחד. ומזה שהעולם נברא בעשרה מאמרות, מזה יש לך ללמוד כי הצדיקים ששומרים הסדר שסידר השם יתברך את העולם, בזה מקיימים כל העולם. זאת אומרת, האדם שמתנהג כמו שצריך להתנהג, למעשה הוא מקיים את העולם. משום שהעולם, כמו שהוא אמר, ברגע שיש יציאה מן הסדר, אז זה לא מסודר. אז זה לא מסודר. אז אם כשאדם כן מתנהג לפי הסדר, לפי מה שנדרש, אז הוא מקיים את העולם. הוא מקיים את העולם. והפך זה הרשעים. כאשר הם יוצאים מן התורה ועוברים את הסדר שסידר השם יתברך, בזה מחריבים כל העולם. כי כל העולם הוא אחד, מקושר ומסודר, ושינוי הסדר שסידר השם יתברך, דבר זה הוא שינוי אל הכל. לכך הצדיקים שכרם גדול, שהם מקיימים כל העולם, והרשעים עונשם גדול, שמחריבים הכל. שמחריבים הכל.
כל הנקודה במשנה הזו זה לא השכר או העונש לצדיקים או לרשעים. הנקודה,
הנקודה,
על פי מה שאמר הלום,
נכון, נכון. זאת אומרת, ההדגש,
העולם נברא בסדר מסוים, ואנחנו מחויבים לשמור על הסדר.
כן, אבל הצדיקים הם אלה ש...
כן, אבל הנקודה, כאילו המשנה, באיזשהו מקום, הדגש שאלה, ליתן שכר לצדיקים. אבל פה הדבר לא מגיש את השכר.
נכון, נכון.
זה תוצאה, כאילו... זה נכון. הוא מקיים את ה...
זה נכון. הנקודה...
השאלה היא, אם נגיד, מצב תורתי שלא היו צדיקים, אז כל העסק הזה לא היה בא לידי ביטוי.
על כל, אני אומר, על, זה נכון, הנקודה, מה שהמהר"ל מחדש פה, זה החידוש הגדול של המהר"ל. כשאתה קורא את המשנה, אז אתה לא שם לב כל כך להבדל שבין 1 ל-10, זה לא הנקודה. הנקודה היא בין מאמר 1 ליותר. באמת היה מקום לשאול, למה 10? תגיד 20, תגיד 100, תגיד 1,000, למה? לא, אז אתה יכול להגיד, כי באמת בפרשת בראשית כתוב 10 פעמים ויומר. ויומר אלוהים יהיה יור, ויומר אלוהים יהיה רקיע, ויומר אלוהים ישרצו המים. המילה ויומר...
כן, אבל הוא מסביר, למה התורה התחילה בעשרה?
בדיוק, אומר, למספר 10 יש משמעות עצומה בהקשר הזה ש... החילוק הוא בין 1 ל-10, זה לא סתם בין 1 ל-10, זה חילוק בין...
אולי זה משהו אפילו יותר איזה, בעשר המאמרות. יש משהו פנימי יותר אולי.
בלי ספק.
אולי זה רמז, לא יודע, לקבלה, לאיזה ספירות,
בלי ספק, בלי ספק.
הרב, אולי ההבדל בין 1 ל-10 הוא הבדל הרבה יותר גדול בין 10 ל-100.
מה?
זה לא סדר שרירותי, זה ברור לחלוטין, זה לא סתם 10.
לא, זה בלי, אבל מה שהמהר"ל מחדש, החידוש הגדול של המהר"ל זה שהנקודה היא לא בין ריבוי למיעוט, אלא הנקודה היא בין, כמו שאומר, הנקודה היא בין אחדות לריבוי. זה ההבדל, ההבדל היסודי הוא בין ריבוי לבין אחדות. יש, האחד, הפירוש הוא המספר אחד, פירושו ריבוי. ריבוי! ריבוי בלי שום קשר בין חלק אחד לבין חלק אחר, בין מציאות אחת למציאות אחרת. המילה אחד, אתם יודעים, יש פה דבר מאוד מעניין, המהר"ל מחדש פה חידוש עצום. הרי הוא אומר שהאחד זה ריבוי. אתם יודעים? אם העולם, אם המשמעות של בריאת עולם במאמר אחד, זה כפטיש יפוצץ סלע. זה הכוונה, זה סתירה, זה נראה כאילו סתירה פנימית. אתה שומע? זה נראה כאילו סתירה פנימית. כי האחד במשנה זה ריבוי. האחד זה ריבוי. נכון? כפטיש יפוצץ סלע. ומה עושה פה את האחדות? העשר. זה ביידיש אומרים פום פרקר, זאת אומרת, בדיוק להפך.
שמואל, תסביר מה זה ביידיש. כן.
כן? זה יוצא בדיוק הפוך, אתה מבין? אחד ועשר. זה החידוש הגדול פה, אתה מבין? אחד ועשר. אנחנו היום אומרים, אחד? זה שיא האחדות.
אנחנו הרבה פעמים אבל נתקלים בעיקרון הזה שלפעמים כאילו הניגודיות...
אני אומר, זה החידוש הגדול של המהר"ל. המהר"ל בא ואומר, האחד פה זה ריבוי. האחד פה זה ריבוי. אם הים נברא במאמר אחד, פירושו של דבר, זה ריבוי. אין סדר. אין סדר ואין קשר, ואין קשר ואין מקום לדבר בכלל על רשעים וצדיקים. עד כדי כך. זאת אומרת, כל ה... יוצא, אם אנחנו ממשיכים הלאה, הולכים הלאה, כל המציאות של בחירה, זה מה שאני עכשיו חושב. עכשיו אני חושב, אני הולך הלאה, מה זה רשעים וצדיקים? אתה שאלת, מה זה שכר? אז אני חושב שמה שיוצא מכאן, ש... כל המציאות של בחירה שישנה במציאות, כן, היא תוצאה של האחדות שקיימת במציאות, כן? משום שאני יכול לומר, אני יכול לבוא יש לי את היכולת לתבוע ממישהו למקום שהוא פוגם בסדר. אם הוא לא פוגם בסדר, אני לא יכול לתבוע. זאת אומרת, כל המציאות של עולם של בחירה, עולם של שכר, מה זה בחירה? מה זה בחירה? בחירה זה, נכון, כל המציאות של בחירה... אין מה לדבר, אין מה לדבר על בחירה. ברגע ש... אתם מבינים מה שקורה פה? ועכשיו אנחנו ללכת הלאה. אנחנו יכולים לומר שזהו, זה כבר לא חידוש גדול, אבל זהו שורש המרי. זאת אומרת, זהו שורש המרי. ממה נובעת הכפירה? ממה נובעת הכפירה? מזה שאדם לא רואה את האחדות במציאות. אם אדם היה מסוגל לראות את האחדות במציאות, אז הוא מבין שהוא פוגם. זאת אומרת, אדם שמבין שהעולם מסודר, העולם מסודר, ממילא זה דורש ממנו לא לפגום את הסדר. ואדם שלא רואה את עצמו מחויב, זה בגלל שהוא לא רואה את הסדר. הוא רואה סתירות במציאות. הוא לא רואה את הסדר במציאות. אם אדם היה מתרומם לראות את הסדר במציאות, וסדר כמו שהוא אומר, זה לא סדר, זה גם קשר. זה המשמעות של הדברים. אז ממילא לא היה פוגם. לא היה פוגם. כן. הלאה. והתבהר לך. כי התורה היא סדר הכל. והסדר הוא מקיים הכל. ולכך אמרו שכל מעשה בראשית היו תלויים ועומדים עד שהיו ישראל מקבלים את התורה, שאז היו מקבלים בעולם התורה שהיא סדר הכל, ובה יהיה מתקיים הכל. זאת אומרת, כל העולם אחרי שהוא נבנה, הבריאה של העולם תלויה ועומדת כדי שעם ישראל יקבל את התורה. מדוע? משום שהקיום של כל המציאות הוא קיום הסדר של המציאות. והתורה היא זאת שנותנת את הסדר למציאות. קיום התורה, זה הקיום של הסדר.
אבל המציאות אותה קיימת לפני.
לא, זה מה שהוא אומר. חז"ל אומרים, כתוב יום השישי. מה זה יום השישי? אומר רש"י בשם המדרש, שכל הבריאה תלויה עד היום השישי בסיוון.
זאת הייתה כאילו זמנית כזאת?
כן, היא בהשעיה. כן, יש מאמר חז"ל מפורסם. בחז"ל כתוב שדוד המלך אומר 26 פעמים, הודו להשם כי טוב, כנגד 26 דורות שמבריאת העולם ועד מתן תורה. למה? כי אז העולם כביכול קיים בחסד. מה פירוש קיים בחסד? זה השעיה. הרי עדיין אין תורה. עדיין אין תורה.
אז אין גם סדר.
אז זאת אומרת, אין מה שישבור. אז ממילא זה קיים בחסד. זה כאילו קיום מיוחד. יציאה מהגדר. כי מה שצריך לקיים את המציאות, מה שנותן את הקיום למציאות, זה התורה. מה שנותן את הקיום למציאות זה התורה. כי המציאות היא מסודרת, והיא צריכה שמירה על הסדר. הסדר הזה צריך, המציאות צריכה, כדי שכל המערכת הזאת תפעל, היא צריכה שמירה על הסדר. כן? אז הלאה, והתבהר לך כי התורה היא סדר הכל, והסדר הוא מקיים הכל. ולכך אמרו שכל מעשה בראשית היו תלויים ועומדים עד שהיו ישראל מקבלים התורה, שאז היו מקבלים בעולם התורה שהיא סדר הכל, ובה יהיה מתקיים הכל. ולכך אמר ויורני ויומר לי. מה?
ויומר לי.
ויומר לי כתוב. ויומר לי.
שלום, שכוח, אני רוצה לתת לך.
כן.
מעמיד לך.
כן. ויורני ויאמר לי, יתמוך דברי ליבך, שמור מצוותיי וחיה.
דבריי.
כן. כן. יתמוך דברי ליבך, שמור מצוותיי וחיה. כי התורה שהיא דברי השם יתברך, תומכת האדם שלא יגיע לידי מיתה. התורה שהיא דברי השם יתברך, תומכת האדם שלא יגיע לידי מיתה, שהתורה מקיימת הכל. ואמר, שמור מצוותיי וחיה, נגד מעשי המצוות שישמור אותם יש בהם החיים. אז התורה מקיימת הכל, היא תומכת האדם שלא יגיע לידי מיתה, והמצוות, שמור מצוותיי וחיה. ואמר, ויורני, או ויורני, איך כתוב? ויורני או ויורני? ויורני, ויורני, כן, ויורני. ואמר, ויורני, שהוא לשון הוראה, כמו שנקראת התורה בלשון זה, ולא נקראת בשם חוכמה, כמו שנקראות, כן, או כמו שנקראת שאר חוכמה או תבונה, מפני כי הפרש יש. כי התורה מורה לאדם את הדרך אשר בדרך ההוא יגיע אל תכליתו האחרון, מה שאפשר לאדם להגיעו הוא אל עולם הבא. וזה אין בכוח שום חוכמה, כי על ידי התורה מגיע האדם אל עולם הבא, ולכך ראוי לה דווקא לתורה שם תורה, שהוא לשון הוראה, שמורה, היא מורה לאדם את תכליתו האחרון אשר ראוי לאדם להגיע אליו. ולכך אמר, ויורני ויומר. זאת אומרת, הוא אומר, יש חילוק בין חוכמה לתורה. התורה, מעניין, הוא קורא לתורה תורה, הוא אומר, ולא חוכמה, גם שבמשלי, בהרבה פסוקים, בהרבה מקומות, התורה נקראת חוכמה, בלי ספק. אבל הוא אומר, כאן הוא קורא לתורה, מדוע?
יש למטרה.
או, שמורה לאדם תכליתו האחרון אשר ראוי לאדם להגיע אליו. היא מורה לו למה, לאיזה נקודת ציון הוא צריך להגיע בסוף. מהי התכלית? מהי התכלית? לאן הוא צריך להגיע?
לא, זה מתדר.
מה? כן, כן, זה נכון, 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 נכון. מה? שמה?
התורה משל הוראה.
כן, כן. ומה זה הוראה? תבין, מה זה הוראה? מה זה להורות? להורות לאדם את הדרך. כן? להורות לאדם את הדרך. ההוראה, המושג מורה, כן, מורה. כן? מה זה להורות לאדם, להורות לאדם את הדרך?
מה?
מורה דרך. מורה דרך, מורה, כן.
משהו שהוא לא קשור, כן. אבל במשמעות של המילה תורה.
נו.
אבל כשאנחנו חושבים תורה, זה איזשהו קובץ הוראות, נוסחות וזה, אבל בעצם רוב התורה הרב, זה סיפורים על עם ישראל. כאילו זה כל הלימוד של התורה, הוא בעצם מגיע מהחיים שלנו.
כי זה גם כן, זה גם כן תורה. זאת אומרת, גם הסיפורים הם תורה, ודאי, בלי ספק.
זה לא שגם, זה התורה בעצם. זה לא, כי זה לא איזשהו משהו שהוא פלסטיק, זה כאילו...
לא, זה לא רק זה, זה לא רק זה, זה גם זה. גם זה וגם זה. גם זה וגם זה. ולכך אמר ויורני ויומר יתמוך... מה?
מה עיקר היחס בין המצוות? כאילו כמצוות לבין...
נראה.
האווים, הסיפורים של התורה לא באים ללמד אותך סיפורים באלמה.
לא, ודאי.
על זה אנחנו מדברים.
נכון.
אבל זה הרוב
הגדול. הכל.
אבל הרוב הגדול של מה שכתוב בתורה זה כאילו החיים של ישראל.
ולכך אמר ויורני ויומר יתמוך דבריי ליבך. השם יתברך הורה לאדם תכלית האחרון איך להגיע את האדם אל העולם הבא, כאשר יתמוך דבריי ליבך, ואז האדם דבוק בתורה המגיעה אל תכליתו הוא העולם הבא, כאשר יתמוך דבריי ליבך. הוא עדיין לא מסביר לנו מה זה נקרא יתמוך דבריי ליבך, אבל כאשר יתמוך דבריי ליבך, אז האדם דבוק בתורה, שהיא תביא אותו, היא תגיע אותו אל תכליתו הוא העולם הבא. כי כשם שהתורה היא סדר עולם הזה, כך התורה היא סדר עולם הבא. מעניין. כי כשם שהתורה היא סדר עולם הזה, כך התורה היא סדר עולם הבא, כי הכל נברא בתורה. הן עולם הזה, שכשאנחנו אומרים, הסתכל בתורה וברא את העולם, אומר, אומר המהר"ל, זה כל המציאות. כל המציאות. כל המציאות זה בין העולם הזה, בין העולם, בין עולם, בין העולם שאנחנו חיים בו, ובין עולם הנשמות. עולם הבא, פירוש הוא עולם הנשמות. העולם הרוחני. כי הכל נברא בתורה, אין עולם הזה ואין עולם הבא, ולכך אמר השם יתברך, יתמוך דברי ליבך, בזה דבק האדם בעולם הבא, להגיע אל תכליתו האחרון, וזה מבואר. אני חושב שבמשפט האחרון הוא בא לומר, שבאמת מה, איך אדם מגיע אל העולם הבא, באמת, איך אדם משיג את נקודת הציון האחרונה שאליה הוא צריך לשאוף, אז התשובה שלו היא, יתמוך דברי ליבך. זאת אומרת, כשאדם, ולא לחינם מדובר פה על הלב, לא לחינם מדובר פה על הלב, על תמיכה של תורה בלב, או בצורה שהוא מתרגם את זה, ההידבקות של האדם בתורה. הידבקות של האדם בתורה זה למעשה הידבקות של האדם בעולם הבא. משום שמה זה התורה? התורה זה רוח. התורה זה רוחניות. אז כשאדם נדבק בתורה, למעשה בזה הוא קושר את עצמו אל העולם הרוחני. בזה, כשאדם עוסק בתורה, לומד תורה, כן? הוא למעשה קושר את עצמו אל העולם הרוחני. והקישור אל העולם הרוחני, הוא נותן לו אחר כך את ההמשכיות. כי כשאדם קשור אל העולם הרוחני בעולם הזה, הוא לא מפסיק. הרוח היא נצחית. הרוח היא לא, להבדיל מהחומר. החומר הוא קלה, הוא זמני. אבל הרוח היא נצחית. אז כשאדם יתמוך דברי ליבך שיש מצב של דבקות בתורה, ממילא בזה אדם קושר את עצמו אל הרוחניות. זה המשמעות.
ולמה דווקא ליבך? בגלל שזה המקום של
המילה לב, המילה לב בכלל, המילה לב במקרא זה שימוש לשון שמדבר על הצד הפנימי שבאדם. זה המילה לב, זה פשוט אפשר להגיד מוכחה, אפשר להגיד ליבך, הלב, המוח, הם האיברים, אנחנו היום מדברים על לב כמשאבה, אבל למעשה הלב במקרא הוא מדבר הצד הרוחני שבאדם. יתמוך דברי ליבך, הכוונה בפנימיות שלך, בצד הפנימי שלך, כן, תהיה מקושר אל התורה. התורה תהיה מקושרת אליך, היא תתמוך את הלב שלך. תדביק את הלב שלך בתורה, בלשון כזאת.
כי יש להבין את פה לב במובן של מקור התאוות והחומריות דווקא?
לא יודע. יכול להיות, אני לא יודע, נראה. אבל אני אומר, המילה לב בדרך כלל זה מרכז החיים הפנימי של האדם. כן? מרכז החיים הפנימי של האדם.
אנחנו אמרנו שבוע שעבר שלפי הדקדוק של הפסוק, אז זה לא שדברי תורה תומכים את הלב של אדם, אדרבה, זה הלב יתמוך.
יתמוך דברי, יתמוך דברי ליבך. לא שהתורה יתמוך, זאת אומרת, כיוון שבפסוק כתוב שמור מצוותיי, זאת אומרת, רואים שזה מיוחס אל האדם, אז יתמוך דברי ליבך, נגיד אותו דבר, שהלב יתמוך את יתמוך את התורה, יתמוך את דברי השם. ככה יוצא. רגע, כאשר יתמוך דברי ליבך, ואז האדם דבוק בתורה, יכול להיות, לא, יכול להיות שגם כאן אנחנו נסביר אותו דבר. כאשר יתמוך דברי ליבך, זאת אומרת, אם באמת אתה, באמת כמו ש... אין החינם, נלמד את הפסוק באותה צורה. שמור מצוותיי וחיה, הפירוש הוא מוטלת עליך שמירה. כאן, מה שמוטל עליך זה לתמוך את דבריי. לא שהדברים שלי יתמכו אותך, זה גם יתרץ קושייה. כי אם אתה אומר, יתמוך דברי ליבך, אז יתמכו דבריי. נכון? זה מה שאמרנו אז. כן, אמרנו את זה. אז הפשט הוא, יתמוך דברי ליבך, הלב שלך יתמוך את דבריי. כן? הלב שלך יתמוך, כן? ייתן תמיכה לדברים שלי. ברגע שהלב שלך ייתן תמיכה, צריך להבין מה המשמעות של הדברים, איך, מה פירוש התורה צריכה תמיכה, צריכה את התמיכה שלי. אבל
קיום, קיום.
אני אומר, אני אתמוך דבריי ליבך, כשאדם, אדם, אדם תומך, כן? תומך את התורה, אז 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 ממילא זה מביא לו חיים, כן? והמושג חיים פה מתפרש, רואים שהמהר"ל מפרש במובן של חיות לעולם הבא, כן? חיות נצחית, לא חיות זמנית, כן? ככה משמע במהר"ל, כן? הלאה, הוא בפרק כיצד מעברים באירובין. אמר רבי יהושע בן לוי, המהלך בדרך ואין לו לוויה, יעסוק בתורה. בודד, הכוונה, אדם הולך בדרך לבד, יעסוק בתורה, שנאמר, כי לוויית חן הם לראשיך. כך כתוב בפסוק, כי לוויית חן הם לראשיך. חש בראשו, יעסוק בתורה. כן, כן. כי לוויית חן הם לראשיך. הכתוב, המילה ראש מוזכרת. חש בגרונו, יעסוק בתורה. המשך הפסוק כתוב, לוויית חן הם לראשיך וענקים לגרגרותיך. הענק, זה מה שאנחנו קוראים היום ענק. תכשיט שאישה שמה על הצוואר. כן? אז וענקים לגרגרת. הגרגרת זה, נכון, הקנה, נכון? וענקים לגרגרותיך. חש בבני מאיים יעסוק בתורה, שנאמר רפאות תהי לשריך. שריך זה המאיים.
למה זה? כי זה שורה כאילו?
בבקשה, למה זה נקרא שריך? אבל המילה שריך, מתכוון הפסוק למאיך. חש בעצמותיו יעסוק בתורה, המשך הפסוק, ושיקוי לעצמותיך. חש בכל גופו יעסוק בתורה, שנאמר ולכל בשרו מרפא. אמר רב יהודה ברידא רבי חייא, בואו ראה שלא כמידת הקדוש ברוך הוא מידת בשר ודם. אדם נותן לחברו סם, כן, רופא נותן סם. סם הכוונה תרופה. יפה לזה וקשה לזה. למישהו חולה התרופה טובה, למישהו לא חולה ההפך, התרופה תזיק. נכון? והקדוש ברוך הוא נותן לישראל סם חיים. לכל גופו. שנאמר, ולכל בשרו מרפא. וזה לא רק שלכל, זאת אומרת, יכול להיות שהוא בא לומר, יפה לזה וקשה לזה, הפירוש הוא, גם כשאדם לוקח תרופה, אז נניח שלעבר אחד היא תעזור, אבל לעבר השני היא פוגמת, כן? היא מזיקה, כן? אומר, אבל כאן בא הקדוש ברוך הוא, נותן תורה לישראל, שם חיים לכל גופו, שנאמר, ולכל בשרו מרפא עד כאן. רצה לומר, אומר המהר"ל, שהדרכים הם בחזקת סכנה, וכמו שהתבאר בפירוש הפרקים במסכת אבות. וטעם הדבר שהדרכים הם בחזקת סכנה, כי הדרכים אין שם יישוב האדם. זאת אומרת, המושג דרך,
לא
במקום יישוב, בדיוק. כשאדם הולך בדרך, בדרך כלל, זה שצריך להתפלל תפילת הדרך, משום שהאדם יוצא ממקום היישוב. ואז מה יש? מה הבעיה שאדם לא נמצא במקום היישוב? אז הוא אומר, ודבר כמו זה הוא נבדל מעיקר העולם. כי עיקר העולם הוא היישוב. עיקר העולם זה המקום שבו יש בני אדם. זה עיקר העולם, משום שעיקר העולם זה האדם, כן? ודבר זה, זאת אומרת, המציאות של הדרך היא יציאה מן היישוב. דבר זה יוצא מן היישוב. ולפיכך שולטים שם הפגעים. זאת אומרת, בכל מקום שאיננו מיושב, יש שליטה למזיקים. יש בעולם כוחות שעניינם כביכול, כמו שהוא קורא לזה, פגעים, מזיקים, להזיק, כן? אשר הם מתנגדים אל העולם, ולכך יש לחוש שישלטו בו פגעים אשר אינם מסדר העולם. ולפיכך אמר, ההולך בדרך ואין לו לוויה. ובוודאי כאשר יש לו לוויה, אז הפשט, מה פירוש לוויה? יש עוד אדם שהולך איתו יחד. כן? יש עוד אדם שהולך איתו יחד. אז הוא אומר, כאשר יש לו לוויה, הרי מתחברים אליו בני אדם. וכיוון שיש אצלו אדם, נחשב זה כאילו היה ביישוב העולם, ואין נקרא זה... מה?
זה מעניין.
ש?
כאילו אדם אחד, זה לא נקרא יישוב העולם.
זה לא יציאה. זה לא יציאה, הפירוש עוד פעם, נחזור. דרך
זה...
בדיוק, דרך זה יציאה מהסדר. דרך זה יציאה מהפירוש הסדר. כמו שהוא אמר, עיקר העולם זה היישוב. יישוב בני אדם זה עיקר העולם. מקומות שבהם אין יישוב בני אדם, אז זה יציאה מעיקר העולם. במקום שאתה יוצא מעיקר העולם, אתה חושף את עצמך לסכנות. מדוע אתה חושף את עצמך לסכנות? משום שהשליטה של המזיקים והפגעים, כן? יש, ככה העולם נברא בצורה כזאת. במקום שיש בני אדם, השליטה של אותם מציאויות שעניינם נזק פחותה במקום
זהו, אם יש אחד יש מציאות, שתיים אין מציאות.
לא, אז הפירוש הוא כשיש
אתה לא בחורבה, אתה לא נכנס כי
נכון, 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 נכון,
כן, ברור, אבל מה למה התוספת
לא, 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 אז את אומרת הפירוש הוא זה, הפירוש הוא ככה, כשהאדם הוא לבד הוא חשוף, כשהוא עדיין יש איתו מישהו זה, יש מושג שנקרא בהלכה, נקרא גרדומים. מה זה גרדומים? אני אתן דוגמה. למשל, אם אדם עושה ציצית בטלית, בטלית קטן, עושה ציצית. אז יש הלכות, איך אתה, כמה חוטים צריכים להיות, כן? כמה קשרים צריכים להיות, מהו אורך החוטים. אבל אם אדם עשה ציצית, הכין טלית קטן או טלית ושם בה ציציות כמו שצריך, אבל אחר כך נקראו חוטים. אז אני אומר, כל עוד יש אורך מסוים או מספר חוטים מסוים, גם אם לכתחילה היית עושה כך, לא היה טוב. אבל אחרי שכבר עשית וזה נפחת, אז כל עוד יש מינימום מסוים, זה נקרא גרדומים. אותו דבר גם כאן.
אז כשאדם
יצא,
הוא כאילו יצא
מה... אתה יוצא מהיישוב, אתה מסתכן אמרנו, אבל כל עוד יש לך מישהו, עדיין יש גרדומים של יישוב. עדיין אתה לא יצאת לגמרי, אתה מבין?
אז בעצם, כאילו, האדם במדרגה שלו הנכונה, זה ביישוב.
כן, המציאות הנורמלית של האדם זה ביישוב. זה מה שהוא אומר. כשאדם יוצא מהיישוב, הוא חושף את עצמו לסכנות. אז כל עוד הוא נמצא עם בן לוויה, כל עוד הוא נמצא עם בן לוויה, אז הפשט הוא לא יצא לגמרי.
זו העתקה של היישוב.
בדיוק, הוא מחובר ליישוב עדיין, זה מחבר אותו עדיין. אבל ברגע שהוא לבד, אז הוא חשוף. זה מה שהוא אומר. כן, ברור, זה לכאורה היסוד שכתוב כאן. כן? אז עוד פעם. אז מה הוא אומר? כי הדרכים אין שם יישוב האדם. ודבר כמו זה הוא נבדל מן עיקר העולם, כי עיקר העולם הוא היישוב, ודבר זה יוצא מן היישוב. ולפיכך שולטים שם הפגעים אשר הם מתנגדים אל העולם. ולכך יש לחוש שישלטו בו פגעים אשר אינם מסדר העולם. ולפיכך אמר ההולך בדרך ואין לו לוויה, ובוודאי כאשר יש לו לוויה, הרי הם מתחברים אליו בני אדם. וכיוון שיש אצלו אדם, נחשב זה כאילו היה ביישוב העולם. ואין נקרא זה שפורש מן היישוב, הוא עדיין לא פרש מן היישוב, כמו שהסברנו. אבל זה שאין לו לוויה וחיבור אל היישוב, מה יעשה ויהיה לו חיבור? איך הוא יתחבר אל המציאות? כן? אז באה הגמרא ואומרת, יעסוק בתורה. העיסוק שלו בתורה יחבר אותו אל עיקר היישוב. למה? הוא חוזר ליסוד שהוא לימד קודם. כי התורה סדר שמירת העולם, כמו שהתבהר. ולכך, כאשר אדם התחבר אל התורה, הוא מחובר אל התורה, כן? הרי יש לו לוויה וחיבור אל סדר העולם. כן? המציאות שלו, כשהוא עוסק בתורה בדרך, מחברת אותו אל הסדר של העולם. ושמירת הסדר מצילה מן הפגעים אשר לא ישלטו. כי אין הפגעים שולטים רק כאשר פורש מן העולם. כמו שאמרנו, כי לכך כל הדרכים בחזקת סכנה. אבל כאשר הוא מתחבר אל התורה, יש לו לוויה אל סדר העולם. ובשביל זה אינו יוצא מן יישוב העולם. והדבר הזה, זאת אומרת, הלימוד תורה שאדם לומד בדרך, העיסוק שלו בתורה בדרך, הוא לוויה גמורה. ואם נחשב לאדם לוויה כאשר יש לו התחברות אל בני אדם, כי אז אינו נחשב שהוא לעצמו. זאת אומרת, כשאמרנו, אם הוא הולך עם מישהו, אז הוא עדיין, כמו שאמרנו, זה גרדומין. הוא עדיין מחובר, כן? אז הוא אומר, ולכך כאשר יש בני אדם, אם הוא יש לו לוויה, שאז הוא מתחבר אל הבריות שהם העולם. ואם דבר זהו לוויה שלו, אז הוא אומר, קל וחומר, כל שכן כאשר יתחבר אל התורה, שהיא סדר כל העולם, ובה נמצא הכל, שאז יש לו לוויה גמורה, זה הרבה יותר מאשר בין לוויה. זאת אומרת, חיבור אל התורה בדרך הוא הרבה יותר מאשר חיבור אל אדם אחר, כשהוא הולך, כן? שמתחבר אל העולם, ואינו נבדל ממנו, שיהיו שולטים בו הפגעים, ודבר זה מבואר. כן, כן. ולכך אמר אחריו, אם יש לאדם חולה בגופו, על פי אותו עיקרון, אם יש לאדם חולה בגופו, שכל אשר הוא חולה, כשאדם לא עלינו במצב של חולי, הפירוש הוא יוצא מן הסדר. מציאות של חולי זה יציאה מן הסדר. המהלך הנורמלי זה שאדם הוא בריא. אז אשר הוא חולה יוצא מן הסדר, יעסוק בתורה שהיא סדר העולם. ואז האדם אשר היה מקבל חולי שהוא שינוי, יחזור אל הסדר שהוא בריאותו. זאת אומרת, הוא אומר, המהר"ל מנסה להסביר את זה זאת אומרת, לא כסגולה, זה לא סגולה. זה אתם מבינים, יש פה יציאה מן הסדר ויש פה חיבור אל הסדר. כשאדם מחובר אל הסדר, אז ממילא זה משפיע.
כי הוא מסביר את התורה בתור היסוד.
אתם מבינים? זה לא סגולה. מה? זה לא סגולה.
מה יסוד המציאות?
כן, אומר לי, סדר המציאות. סדר. חולי זה יציאה מהסדר.
לא, כי גם בדרך, כשהוא לבד והולך עם התורה, כי...
כן, כן, כן. אומר, מציאות של חולי זה יציאה מן הסדר. וככל שאתה מתחבר יותר אל הסדר, אז ממילא זה עצמו מחזיר אותך אל הסדר.
אבל היינו אומר שגם החולי הוא נגרם כתוצאה מיציאה מן הסדר.
תראה, קודם כל אנחנו הזכרנו כבר שהרמב"ם כותב שרוב המחלות באות ממה שאדם מביא על עצמו, לא כעונש. כך אומר הרמב״ם. הרמב״ם אומר שרוב המחלות שאנשים חולים הם מחלות שאנשים מביאים על עצמם. הם אוכלים לא טוב, הם ישנים לא טוב. מה? אז זה יציאה מהסדר, נכון? יציאה מהסדר. אז אם אדם מתחבר אל התורה, אז ממילא הוא גם חוזר אל הסדר. יש לזה השפעה.
כן. אז לגבי זה שהולך בדרך בעצם, כי הוא זה שהוא לומד תורה.
כן, כן. אז הפירוש הוא, כשאתה לומד תורה, אתה מחובר אל הסדר של המציאות. הרי עוד פעם אמרנו, כשאני בדרך, אני כביכול יצאתי מהמציאות. יצאתי מהמציאות. כשאתה בדרך, הדרך, כמו שהוא אמר, היא יציאה מהסדר של העולם.
ולכן הוא פגיע?
ולכן הוא פגיע. הוא חשוף לפגיעות. הוא חשוף לפגיעות. כי שם, במקום שאין עיקר המציאות, שם שולטים הפגעים. שם שולטים הפגעים. דרך אגב, חז"ל קוראים ליושב בסתר עליון, המזמור שאנחנו אומרים, יושב בסתר עליון שיר של פגעים, כך זה נקרא. שיר של פגעים. הוא יצריך מפחד יחוש, מדבר אבות. הפירוש הוא כל הדברים האלה הם פגעים. יש בעולם מציאות של פגעים, אבל איפה הפגעים שולטים? לא במקום שעיקר המציאות. הפגעים שולטים, כמו שאנחנו מדברים גם על החיות, החיות שולטות, כן? בחוץ, לא בעיר, בעיר מפחדות, כן? אז זה דבר גם הפגעים שולטים בחוץ, לא בעיקר היישוב. אבל אם אדם עוסק בתורה, הוא מחובר למציאות. זה מחבר אותו לעיקר המציאות, זאת אומרת, קל וחומר.
ללמד תורה במטוס.
מה?
ללמד תורה במטוס.
שמה?
זה סגולה בדוקה.
כן, זה לא סגולה, זה האמת. הוא אומר, המהר"ל אומר, המהר"ל לא קורא לזה סגולה, זה לא סגולה.
תשווק את זה בתור סגולה, יקנו את זה.
בדור של סגולות, אה?
העביר בשיעור על לימוד בליל יום כיפור, בליל שבוע, להיות ער כל שבועות ולהיות ער בליל הסדר. ליל הסדר זה...
כן.
לא נתפס כי זה לא סגולה, אבל שבוע...
לא, זה עד הרבה, דרך אגב.
למרות שזה הפוך, יש חיוב בליל הסדר.
זה עוד יותר חזק. אתה מתחבר לסדר.
נכון, נכון, נכון.
ליל שבוע זה סגולה.
כן.
ליל הסדר זה חיוב.
הלאה. הלאה. ולכך אמר אחריו, אם יש לאדם חולה בגופו, שכל אשר הוא חולה יוצא מן הסדר, יעסוק בתורה שהיא סדר העולם. ואז האדם אשר היה מקבל חולי שהוא שינוי, יחזור אל הסדר שהוא בריאתו. ואמר עוד, חש בראשו יעסוק בתורה. כי כאשר יבוא שינוי לגוף, כמו כל הדברים שהם שינויים בגוף, על ידי התורה שהיא סדר העולם, מחזרת את הגוף שהיה בו שינוי אל הסדר שלו. כי אל סדר התורה נמשך הכל. כמו שאמרנו, כל המציאות היא שייכת לסדר, כמו שאמרנו, התורה היא סדר המציאות. ומה שאמר הראש בפני עצמו, מפני שהראש שם השכל, והוא קרוב אל התורה, בעבור חשיבות הראש, הוא ראשון וקודם לקבל רפואה על ידי התורה. הוא העבר שכיוון שמרכז השליטה של האדם, מרכז השכל שלו נמצא בו, אז הוא היותר קרוב אל התורה מכל האיברים שיש באדם, כן? אז הוא ממילא קודם לקבל רפואה על ידי התורה. לכן בתחילה מזכירים את הראש. ולפיכך אמר בראשון, חש בראשו יעסוק בתורה. אמר אחר כך, חש בגרונו. שוב, הוא מוצא דיוק בסידור האיברים שמתרפאים על ידי העיסוק בתורה. אז הוא אומר, ואמר אחר כך, חש בגרונו יעסוק בתורה. הגרון הוא למטה מן הראש, אשר שם השכל. והגרון יוצא ממנו הדיבור. והדיבור שבאדם מבטא את השכל שבו. זה הכלי ש... איך כתוב? ויהי האדם לנפש חיה, לרוח ממללה. נכון? הגרון יוצא ממנו הדיבור, והגרון כלי אל השכל הדיברי. והוא למטה מהשכל העיוני. ואמר כי אף בזה, אם יעסוק בתורה, ימשך לו על... או ימשוך לו על ידי התורה רפואה, אף כי הוא יותר רחוק מן השכל. אחרי זה הוא עובר למאיים, ואמר עוד חש בבני מאיו, העבר הזה הוא למטה מן הגרון. כי הגרון שם הדיבור השכלי, ובני מאיים, מה זה בני מאיים? זאת אומרת, בני מאיים זה לא רק המאיים. זה כל
העבר,
כן, כמו הריאה והלב, הם כלים לחיים. ולכך הם למטה מן הגרון, ששם השכל הדיברי, ואפילו אחי על ידי התורה מקבל רפואה והוויה, מן השם יתברך. ואמר חש בעצמותיו יעסוק בתורה. העצמות הן למטה מהם, שאינם כמו בני מאיים, שהם כלי ומשכן לרוח חיים. אבל אלו הם בניין האדם. כן, העצמות זה השלד. שלד האדם, כן? מה שנושא את כל המציאות שלו. שעליו נבנה האדם. ואמר שגם העצמות מקבלים רפואה והוויה על ידי התורה, מן השם יתברך. ואמר אחר כך חש בכל גופו. אף על גב שהוא רחוק יותר עד שאין דבר נתלה בו כלל, כל גופו, אתה לא מדבר על משהו מסוים, כי אין דומה שאר הגוף לעצמות, כי העצמות הן בניין האדם, עד כי אם יש שינוי בכל דבר, התורה של האדם שהיא סדר העולם, ואחריה יימשך העולם, היא מחזרת האדם אל הסדר שלו. והנה התחיל בראש, שהוא היותר ראשון ויותר קודם, לקבל הוויה ופועה מן השם יתברך, אחר כך הזכיר הגרון שהוא למטה ממנו, אחר כך בני המאיים, אחר כך העצמות, אחר כך כל גופו, כי כל אחד ואחד לפי מעלתו הוא קודם לקבל חיים מן השם יתברך. ואמר כי בשר ודם נותן סם לחברו, כי מפני שאי אפשר שלא יהיה לאותו סם איכות, או שהוא קר, או שהוא חם, וכיוצא בזה מן האיכויות, אם הסם הוא קר, מזיק לאיברים הקרים, אם הוא חם, מזיק לאיברים החמים, כי לא ימלא את הסם ההוא מן האיכות. זאת אומרת, כל סם יש בו, כמו שאמרנו, יש בו מעלה מסוימת, ויש בו חיסרון מסוים, כן? אבל התורה היא רפואה כללית, כי אין בתורה איכות. היא רוחנית. היא לא איכות, אני מבין שהוא רוצה לומר, יש בה... איכות הכוונה, יש לזה תכונות מסוימות שמתאימות לחומר מסוים, ולחומר מסוים הן לא מתאימות. התורה היא רוחנית, אין בתורה איכות, רק היא שכל אלוקי עליון. ובשביל כך, התורה היא שם חיים ורפואה אל הכל. וכמו שהתורה היא רפואה לאדם מן חוליו, כך התורה היא רפואה לאדם מכל שאר חיסרון. כאשר האדם היה מקבל שינוי, התורה מחזירה אותו אל הסדר אשר הוא חיסרון לאדם, כי בתורה נברא העולם, ובה סידר השם יתברך הכל כסדרו הראוי לו כמו שהתבהר. לכך על ידי התורה הוא חוזר אל הסדר הראוי. ומבני שבתורה נברא העולם, לכך כאשר יש חיסרון בבריאה, יושלם על ידי התורה שהיא רפואת כל הגוף. ויש לפרש כי המאמר הזה רצה לומר, כמו שהתורה מחזרת חולי הגוף אל הסדר, כמו שהתבהר, כך התורה מחזירה את אנשי חולי הנפש אל הסדר. זאת אומרת,
מידות הוא מתכוון
לכאן. נראה, נראה. אף אם יש בהם חולי הנפש, התורה היא מחזרת הכל לסדרו. וחולי הנפש, כאשר האדם יש לו חיסרון בשכלו ובמחשבתו, והחטא במחשבה הוא בכמה דברים. ועוד יש חולי הנפש בכוח הדברי, שהוא למטה מהסדר. זאת אומרת, הוא עכשיו רוצה לומר שיש חולי הנפש שבא לידי ביטוי בכמה דרגות. בשכל, בדיבור, אפילו באיברים היותר פנימיים, כמו שהוא עכשיו הוא יגיד.
ולכן גם הוא הזכיר ראש, גרון.
כן, 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 כן. טוב, נעצור כאן, נראה את זה כבר, נראה את זה כבר פעם.
כאילו התורה מחזירה את הכל כאילו...
מה אתה אומר?
לא על התורה, כי כאשר יבוא שינוי, על ידי התורה שהיא סדר עולם, עוזר את הדגות כמו שהיה בו שינוי, אל סדר עולם. לכן משה רבנו כאילו שהוא נפטר מן העולם, בין 120, אולי כמו בין 18. לא היה שום שינוי, לא היה שום חול כלום.
נכון, נכון. לא נס לי, לא קעתה אינו ולא נס לי חור. כן, נכון.
כי זה, הוא בעצם, זה היה
תורה. שלמה, נכון. כן, תורה והתגלמותה. נכון, נכון.